ערב טוב, ההקלטה של השיעור היום היה חסר בו הדקות הראשונות. אני עכשיו מוסיף, אני עכשיו מקליט את עצמי בנפרד להשלים את הדקות החסרות, ועוד מעט אתם תרגישו, מה שאני מקווה, לא בתפר גס מדי כשעוברים לשיעור המקורי המוקלט. אנחנו היום בדף פדל עמוד ב', שיעור מספר 6, באמצע עמוד, כיצד יעשה יתלנה הימנה, המשנה. במשנה הראשונה של הפרק אמר שלפי חכמים גט שיש בו שיעור פסול, הרי זה מקורש את המנת שהרית מותר לכל אדם חוץ מפלוני. הגט איננו מתיר, חכמים אוסרים, כיצד יעשה יתלנה הימנה ויחזור ויתננה לה. ויאמר לה, הרי את מותר לכל אדם, אבל יכול עכשיו לתקי, נוקק את הגט בחזרה. בגט לא כתוב שיעור, הוא רק אמר פעם ראשונה, עכשיו ייתן לה עוד פעם אותו גט ולא יגיד חוץ מפלוני, ואז יהיה קשה. שואל הגמרא באמצע פידה למוד ב', כיצד יעשה? מנתנה. הגמרא יודעת שיש איזו מחלוקת כאן. אמר חזקיה רב שמעון לזרי, לתניא רב שמעון לזר אומר, עד שיתלנה הימנה ויחזור ויתננה לה ויאמר לה הגיתך. התייחסות היא למשנה, לגמרא שיחה בדף ע"ח עמוד א'. הגמרא שם אומרת, שאדם נותן גט לאישה, הוא צריך להגיד הגיתך. חשוב להבין, למרות שגט ניתן לאישה בעל כורחה, לא צריכים את הסכמתה. בכל זאת, מסביר המשנה ומסביר הגמרא, צריכים להגיד, היא צריכה לדעת שזה גט. לא יכולה לסרב. אם זה הגיע לידיים, היא גורשת, אבל היא צריכה לדעת. בניגוד למקרה שהובא בגמרא, שהוא אמר לה, כנסי אשתה חוב זה. הוא שיקר לה, כדי לעקוף את ההתנגדות שלה, בכל זאת צריכים לתת לה. אפשר לתת לה בכוח, אבל צריכים להפעיל כוח, כן? היא לא רצה, אז הוא עובד עליה. הוא אומר לה, כנסי שטר חוב זה. זה רומן, זה סיפור, זה מכתב מאמא שלך. ואז היא פותחתו, והנה זה גט. עכשיו יש מחלוקת רבי ורב שמעון לזר, רבי אומר, אין זה גט עד שיגיד לה, הגיתך. זה לא גט, אבל הוא יכול להגיד לה, הגיתך, ואז זה כן יהיה גט. רב שמעון לזר אומר, אין זה גט עד שיתלנה הימנה ויחזור ויתננה לה ויאמר לה הזכיתך. אז מחלוקת רבי ורב שמעון לזר, אם אפשר להגיד את ההגיתך החסר באיחור, אחרי שהיא כבר קיבלה, לפי רב שמעון לזר לא. צריך לקחת את זה בחזרה ולתת לה ונגיד את זה עכשיו בזמן, כלומר בזמן של הנתינה השנייה. אז חזקיה אצלנו אומר, כאן זה אותו דבר. גם כאן הוא נתן גט. הגט עצמו היה בסדר, אבל הוא אמר משפט לא טוב. המשפט הלא טוב זה לא שהוא אמר כנסי שטר חוב זה, הוא אמר רד מותרת לכל אדם חוץ מפלוני. וזה, בגלל זה אין גט. אז לפי רבי, שיגיד עכשיו את המשפט הנכון. המשנה שלנו שאומרת כיצד יעשה יתלנה הימנה ויחזירנה לה, זה כנראה עליב דרב שמעון לזר שלא מאפשר להגיד דברים באיחור, צריך להגיד אותו בזמן. אז אם כבר נתת ולא אמרת, צריכים להגיד בזמן, זה מאוחר מדי. אז איך מתקנים את המאוחר מדי? עושים את זה עוד פעם, ועכשיו זה בזמן. ורבי מאפשר לעשות את זה באיחור. ורבי יוחנן אומר, אני חוזר לדף פדלית, רבי יוחנן אומר, לא, אפילו תימא רבי. המשנה שלנו זה גם לפי רבי, כי הוא הולך לחלק בין שני המקרים. דלחון אמר, דלחון פירושו אחד משלכם, רש"י מסביר שבשפה של רבי יוחנן, הכוונה היא לרב כהנא, שהיה בבלי ועלה לארץ ישראל, אז כשרבי יוחנן דיבר עם בבלי אחר, אז הוא אמר דלחון, אחד משלכם, אחד מהחוצניקים האלו. הוא אמר, שייני הכה, הועל וכנעתו לפסול בו לכהונה. בדרך כלל, חושם עד הפעין ח', רבי אומר, אפשר להגיד דברים באיחור, אבל כאן, כיוון ש... כנעתו לפסול בו לכהונה, התייחסות היא לגמרא שלמדנו בפי בית עמוד בית, שאדם שנותן גט לאישה ואומר לה, איזה גיתך, ואין את מותרת אפילו לאף אחד. זה בטח לא גט לפי רבנן, פסלתו לכהונה. לפי כל הראשונים זה דיורייטה, לפי הרמב"ם זה היה דרבנן, אבל לפי כל הראשונים זה דיורייטה. שנאמר, אישה גרושה מאישה לא ייקחו, אפילו איננה גרושה אלא מאישה. ומפיק, היא בכל זאת אסורה לכהן. אז כיוון שכנעתו לפסול לכהונה, הגט שפסול לפי דיני רבנן בגלל שיעור, בכל זאת פוסל לכהונה, אז לכן הוא לא יכול להגיד ביחור, הוא צריך לקחת ולהחזיר לה, ואז להגיד את זה עוד פעם, גם לפי רבי. דברים סתומים מאוד, מה כאן הכוונה? כדי להבין את הסיבה למה אצלנו זה שונה, צריכים להבין את הסיבה למה שם זה בסדר. ולכן אנחנו כל מקום צריכים להסביר למה לפי רבי באמת אפשר להגיד דברים ביחור. איך אפשר לתקן את המעוות? אם זה כבר, אם כבר נתת הגט בצורה לא טובה, אז מה זה עוזר אחר כך להגיד מצטער, אני עכשיו אומר את החסר. אם נבין את זה, אז נבין למה אצלנו זה לא שייך. אז אני רוצה להציע את הפירוש הבא. יש בפירוש הזה אלמנט מחודש מסוים. אז אני מודיע שאני די משוכנע שהאלמנט הזה הוא נכון, לא בגלל הגמרא הזאת. ואנחנו נגיע לזה בעוד חודש חודשיים. זה מסביר סוגיות בפרק ראשון ובפרק שני. לכן אני לא הולך לחדש כאן נקודה, אלא רק את היישום שלו. מה שרוצה להגיד זה ככה. אדם צריך לתת גט לאישה כדי לגרש אותה. הוא נותן, היא מתגרשת בעל כוחה. למרות שהיא מתגרשת בעל כוחה, יש בעצם כאן שתי פעולות. יש נתינה ויש קבלה. היא מקבלת בעל כוחה, אבל הנתינה לא נגמרה עד שאין מעשה קבלה מצד האישה. הדין שצריכים להגיד לה הגיתך, למה צריכים להגיד אם אפשר לגרש בר כוח הזה? למה צריכים להגיד לה מה קורה פה? זה בשביל הגדרת הקבלה. אם היא קיבלה את הגט מתוך מודעות, לא מתוך כוונה, היא לא מקבלת, היא נגד קבלת הגט, היא לא רוצה, מכריחים אותה לקבל, פשוט בכוח הוא שם את זה בידה. זה נקרא מעשה קבלה, אבל אם היא מבינה, אם המודעות שלה באותו זמן זה שהיא מקבלת משהו אחר, שטר חוב, פיסת נייר, ספר, אווירון מעופף, אז היא לא קיבלה גט. היא לא ביצעה אפילו בר כוחה מעשה של קבלת גט. היא ביצעה מעשה של קבלת דבר אחר. החידוש של הגמרא דף ע"ח הוא שצריכים מודעות כדי להגדיר את הפעולה לפי התוכן של אותה מודעות. ולכן, אם אדם נותן גט אישה ואומר לה, הוא נותן, ואומר לה, כן תשתוך אוף זה, אז בינתיים אין קבלה, אז אנחנו בעצם באמצע. כלומר, זה לא שני מעשים, אני הגזמתי לפני כן, יש מעשה נתינה, מעשה קבלה. ונתן בידה, זה שני מעשים משני צדדים, הוא נותן והיא מקבל. אם הוא נותן והוא נותן גט, הוא בטח שיודע שזה גט, הוא חייב לכוון, הוא צריך דעת. אם הוא נותן גט, והיא לא קיבלה גט, אז אנחנו פשוט באמצע התהליך. נתינה וקבלה הם לא שם של שני מעשים, זה שם של תהליך עם שני מוקדים. כיוון שאנחנו באמצע, העיקר שאנחנו לפני הקבלה, אז הוא רק צריך להגיד לה, לפי רבי, הגיתך. יגיד לה עכשיו הגיתך, באיחור של 5 דקות, של שעה, של שעתיים, זה לא משנה. כל זמן שהגט בידה, הוא צריך לתפוס אותה לפני שהיא זורקת על הגט להשפע. הוא אומר לה, הגיתך, אז עכשיו היא מקבלת גט. ולפני כן הייתה נתינה גט, בסך הכל הייתה נתינה ארוכה ממנו ואליה. זאת שיטת רבי. אני אהיה לשאלות מיד, תן לי רק לגמור את המהלך. זה מה שרבי אומר שם. אומר רב כהנה, היהודי שנקרא כאן דילכון, אומר רב כהנה, כאן זה לא עובד. למה? שכנעתו לפסול בו לכהונה. אני טוען, המילה כנעתו הוא לא קניין ממון של נייר הגט. אם האישה קונה גט או לא, זה בכלל מחלוקת האחרונים. לא שרב כהנה צריך לדעת, אבל האחרונים בטח ידעו את הגמרא הזאת. זה מחלוקת בין הקצות לבין רב חיים, האם אישה קונה גט. רב חיים טוען בפשטות שאישה לא קונה גט, כי הגמרא אומרת שאפשר לתת גט על איסורי הנאה. ואי אפשר לקנות איסורי ענה, רק צריכים לתת לה. המילה קנאתו פה, לדעתי, זה לא שהיא קונה את הגט, מה זה משנה אם שהיא קונה את הגט או לא? המילה קנאתו זה הדרך של הגמרא להגיד שיש כאן השלמת מעשה הנתינה על ידי קבלה. כלומר, היא קיבלה, קנאתו. זאת אומרת שהיא באמת קיבלה. עכשיו, מה הנקודה? אם היא קיבלה או לא, זה לא תלוי בעיניים שלנו. בכל מקרה היא קיבלה לידיים. השאלה אם היא קיבלה גט, בתור גט. לכן שמה, אם הוא לא אמר הגיתך, היא לא קיבלה גט עדיין. כאן אומר הגמרא, כיוון שהיא פסולה לקונה, אז זה אומר, זה מחייב שנגמרה מעשה נתינת הגט. כי אם היא לא קיבלה את הגט, היא בטח לא פסולה לקונה. אדם כותב גט, אשתו לא פסולה לקונה, צריך לתת לה את הגט. אישה שעברה, מה כתוב בפסוק? אישה גרושה מאישה. אז אישה שהתגרשה, אפילו בטקס בלי משמות. אני אחדד את הגדרה עוד מעט, עוד יותר. אבל אם אישה עברה טקס התגרשות, אז היא נחשבת לאסורה לכהן. אישה גרושה מאישה, לא ייקחו. אסור לכהן לקחת אותה. אז אם הדנו, ככה למדנו מהפסוק בדף פי ב', שאישה גרושה מאישה, אישה שקיבלה גט, והרי את אסורה לכל אדם. היא אסורה לכהן, זה סימן שהמייסה גירושין נגמרה. ובכל זאת אין שום חלות. אין שום חלות, כי הוא אמר חוץ מכולם. או אמר חוץ מאחד, אבל לפי רבנן, גם חוץ מאחד, אין חלות בכלל, כי אין קריטות, כמו שלמדנו בעריכות במשך החודש האחרון. אז אין חלות גירושין, אבל המייסה גירושין לא חסר כלום. וכיוון שכן, אז כל הפשט של רבי נופל. כי רבי אומר שאפשר להגיד הגיתך למה? כי הגיתך זה לפני סוף המעשה. ספציפית זה לפני הקבלה. כיוון שזה לפני הקבלה, אז עוד יכול להגדיר את הקבלה. אבל כאן היא קיבלה גט בתורת גט, וזה לא חל בגלל סיבה אחרת. אז עכשיו, הוא יגיד עכשיו הגיתך, היה כבר נתינה, והנתינה הזאת אין נתינה פסולה, היא נתינה שאיננה מגרשת. אז מה זה יעזור להגיד עכשיו? הגיתך, הוא צריך לתת נתינת גט ולהגיד לה הגיתך, או לתת לה גט ולהגיד לה רעת מותר לכל אדם. לכן גם רבי מודה שצריכים לקחת ולהחזיר, ובזמן החזרה עכשיו להגיד, הרי את מותרת לכל אדם. בקיצור, מה כאן החילוק? במקרה של עין ח' כשהוא לא אמר אי פעם הגיתך, אז הוא לא גמר את המייסה, הוא באמצע המייסה. באמצע המייסה הוא יכול להגיד, באמצע המייסה להשלים מה שחסר, להגיד להגיתך. אצלנו נגמר המייסה נתינה. איך אני יודע? אסורה לקונה. היא לא מגורשת, למה? כי למרות שהוא גמר את מעשה הנתינה, יש כאן פסול. הפסול הוא לא בהגדרת המייסה, לא, היא לא פסולה. הגט לא חל, לא בגלל שהוא עוד לא נתן, אלא בגלל שלמרות שהוא נתן, הייתה טעות אחרת. אמר את המילים הפסולות חוץ מפלוני. כיוון שכן, אז עכשיו כדי לגרש אותה, צריכים לתת מחדש. אי אפשר לתקן את זה. זה דבר פשוט, בניגוד למה שאולי התרשמתם. אי אפשר לתקן את העבר. אם אתמול נתתי בצורה לא טובה, אני לא יכול היום להגיד, אני היום אומר שהנתינה הייתה טובה. אז כיוון שאצלנו הייתה נתינה, והיא לא הייתה נתינה המגרשת, לא הנתינה המתירה, אז צריכים לתת עוד פעם. זאת שיטת רבי. שאלות. אני מדלג על נתינת שלום אדם לחברו שקדם, רק שנייה, איפה אני צריך, לאן אני צריך לחזור? מיקי, ואם בסתם לא חשבה שזה שטר חוב, איך לא ידע שזה גט? אם בסתם לא חשבה שזה שטר חוב, איך לא ידע שזה גט? לא הבנתי, ומה יעשה דם מילים להשתבש? אני לא מבין את המשפט כאן, איפה אני אמור? העברית לפעמים משתבשת. לא חשבה שזה שטר חוב, אך לא ידע שזה גט. המשנה אומרת, אבל אנחנו לא לומדים עין ח' עכשיו, אבל שם כתוב, הוא חייב להגיד הגיתך. בפסוק כתוב, הוא אמר לה משהו אחר. אז אתה יכול לדייק איזה מהלך בגמרא, די סטנדרטי, פה כתוב שאם עושים ככה זה טוב, אם עושים את ההפך זה לא טוב, אז הגמרא מדייקת הסתמה לשני הכיוונים. האמת שלא זוכר את כל הראשונים שם, אבל לפי ההסבר שנתתי עכשיו, לפי ההסבר של הרשב"א, שעוד מעט לא טוב ולא נקרא אותו, וזה נמצא אצלנו פה, וזה נמצא גם שם, כן, צריכים להגיד בכל רם, זה הפשטות, הוא צריך להגיד הגיתך, הרשב"א אומר שזה מספיק שהעדים ישמעו, אבל המעשה צריך להיות מוגדר, לא רק נכון, אלא מוגדר. אז כן, צריכים אמירה חיובית. אם זה לא נכון, זה לא ישנה את הפשט, כאן יכול להיות שאני לא מוכן להבטיח שאין ראשון שיסכים עם הדיוק ההפוך שלך. קרוב בכל מקרה שיש מצב ביניים, נוטרלי בין שתי קצוות. עוד משהו? סגל. מה אמרתי? מה זה הגיטר? אתה שואל, הגיטר זה חלק ממסע הנתינה? סימן שאלה? אז אני עונה, זה לא חלק ממסע הנתינה, זה הגדרת מסע הנתינה. מסע הנתינה זה לתת. יד זה ויד זה נפגשים, נתתי. נתינה לשם גט, לא דורש עוד מסע. נתינה לשם גט, זה לתת את הגט, לשם גט מיד ליד. כדי שזה יהיה לשם גט, צריכים למעלה כותרת. הוא צריך להחזיק שלט, הוא צריך להגיד, זה גיטך. אז זה לא חלק ממעשה, כלומר זה לא אלמנט מעשי במעשה. זה לא שחסר כאן טפח, כן? האופי של המעשה נתינה תלוי, האופי של המעשה נתינה כמעשה נתינה, כמעשה נתינת גט, תלוי בהכרזה, בכותרת שיודבק למעשה בזמן העשייה. והחידוש של רבי, השאלה זה למה רב שמעון לא זה חולק שמה. החידוש של רבי הוא שאפשר לעשות את זה באמצע, שאני הסברתי, וזה החלק שמישהו יכול לבטר מה שאמרתי, פשוט אני יודע שהוא נכון, שזה אפשר באמצע כי זה לא באמצע. הגיטר זה כדי להגדיר את הקבלה שלה. הנתינה שלו זה בטח נתינה לשם גט. הוא חייב לדעת מה הוא עושה. כדי שקבלתה, למרות היותה בעל כוחה, תחשב בכל זאת כקבלת גט בעל כוחה, אז צריכים להגיד לה, אני עכשיו מכריח אותך לקבל גט. אז לכן זה אפילו לא באמצע, זה לפני הקבלה. כן? זאת טענתי לגבי מנת רבי. אם לא אוהבים את הפיצור שעשיתי בין נתינה לבין קבלה, אז אפשר להגיד שרבי סבור שאם יש מסע ארוך, אז זה לא מאוחר עד שזה לא נגמר. אז באמצע זה גם לפני הסוף, זה כבר בסדר. במקרה שלנו, אמר רב יוחנן בשם רב כהנה, זה כבר אחרי שמסע הסתיים. זה בטח מאוחר לכל הדעות. הרי, זה מה שלטו של רב כהנה, אין צורך בקבלה שלה. אני לא אמרתי את זה. הרל תסביר. זה אומר שאתה של רב כהנה, בטח צריכים קבלה. למה? לא הבנתי מאיפה באה השאלה. איך רב כהנה סובר שהיה מעשה גירושין ושנגמר, הרי לא הייתה קבלה. הייתה קבלה. במקרה שלנו, שם לא הייתה קבלה, זה החילוק. במקרה בעין חטא, שהוא לא אמר הגיטך, אין קבלה. לכן, היא לא קנעתו לשום דבר, היא לא השיגה, היא לא, לא קנעתו, היא לא, לא הסתיים המעשה שלה, ולכן הוא עדיין יכול להגיד, הגיטך, מה שהיה חסר. אצלנו, כן הייתה קבלה שלה, עובדה שהיא אסורה לכהן, כל מה שהייתה, הוא אמר הגיטך, הוא רק אמר, ואת אסורה לפלוני, חוץ מפלוני. אז הייתה קבלה של הגט לצורך להתיר לכולם חוץ מפלוני, אז זה אומר שהמעשה הסתיים, רק שהמעשה לא מתיר את כולם, רק מתיר את חלקם. לכן רבנן אומרים שלא מתיר אף אחד. אז יש מעשה בלי חלות. מעשה בלי חלות, אי אפשר להגיד שום מילה שיעזור לתקן. אצלנו המילה החסרה איננה הגיטך, אלא גם לפלוני. הרי מותר לכל העולם. אמת ונכון. אז הרי אנחנו, למרות שאתה שאלת השאלה, אני כבר עניתי, לא? בעין חטא, היא בטח לא אסורה לכהן. כן, לפי מה שאני אמרתי, זה יהיה חייב להיות. לפי מה שהגמרא אומרת, זה חייב להיות. זה מה שרב כהנא אמר. כאן שייני שקנעתו לפסול לכהונה. שם, לא פסלתו לכהונה, פסלתה לכהונה, וכאן כן פסלתה לכהונה. למה? כי שם, עוד לא, אני מסביר, לא הסתיים המסע, בלי הגיטך אין סוף מסע, וכאן, בלי לכל העולם, כן הסתיים המסע, לרב אלעזר זה בטח הסתיים, כי זה חל, גם לרבנן זה חל, זה הסתיים, למרות שלא חל, אבל זה לא חל בגלל שאין קריטות, אבל מסע נתינה יש, ולכן זה כל ההבדל בין, אם אפשר להגיד, הגיטך בלי לתלנה ממנה ולהחזיר לתת לה, או צריכים דווקא לתלנה ממנה ולהחזיר לה. הבנו כולנו? שתיקת הכתב, אני ממשיך. אז אני הסברתי עכשיו את שיטת רבי יוחנן. חזקיה לא ירד לחילוק הזה. חזקיה חולק. ההסבר שנתתי מאוד מרשים אותי. יכול להיות שאני נוגע בדבר. למה חזקיה חולק? מה ספרת חזקיה פה? החילוק ברור. חזקיה טוען שכמו שרבי מאפשר הגיטך שמה, אז גם כאן הוא יגיד, יבוא לאישה, ידיים מחזיקה את הגט, הוא יגיד לה, בסדר, את מותרת לכולם, לא רק לכולם חוץ מפלוני. אז אני שואל, כלומר, אני הסברתי, מה פתאום? איך אפשר לתקן גט אחרי שהוא כבר ניתן? שמה לא ניתן, אבל כאן בטח שכן ניתן. אז חזקיה סובר, כלומר, הוא נראה כפשוט, כי הוא משווה בין שתי הגמרות, אבל הן באמת לא שוות. אז או שאומרים שכל ההסבר המקורי שלו הוא לא נכון, מה שאפשר להגיד הגית עכשיו, זה לא בגלל שלא הסתיים המסע, אלא אפילו אחרי שהסתיים המסע, אבל כיוון שכל מה שחסר זה מילים, ולא עצם הנתינה, הוא נתן גט וזה היה בסדר, אבל יש עוד דין חיצוני, צריכים להגיד הגיתך, וזה לא למטרת הגדרת הקבלה, אלא זה למטרה, לא יודע, מטרה אחרת, אז הוא יכול להגיד את זה באיחור. אז גם כאן, אפשר להגיד דברים באיחור. חזקיה חשב שרבי פשוט לא רואה שיש גבול למתי שאפשר להוסיף דברים שהם לא מגופו של הגט. הם דברים חיצוניים, איזו אמירה נוספת שצריכים או שאסור להגיד, כל מקרה במקרה, בנפרד. זה כנראה סברת חזקיה. אני דווקא שכנעתי את עצמי שרב כהן הזה, רב יוחנן זה פשט יותר טוב. שנייה. אני קורא את עצמי עכשיו להיזכר. למדנו את הסוגיה הזאת בישיבה לפני יום כיפור, לפני ראש השנה, נדמה לי. והיום טווח הזיכרון שלי הולך ומתקצר. אני אז אמרתי ספרה כזאת. בכל זאת, מה שאמרתי עכשיו, זה נראה תמורה. איך אפשר לתקן הגט אחרי שכבר נתת אותה? אז הצעתי את הדבר הזה, מה יעשה אי אפשר לתקן ביחור? אם אני נותן גט, ואחר כך מנסה לתקן אותו, אז לא. אבל כאן, לפי ההגדרה שנתתי, יש נתינה ויש קבלה. נתינה הייתה בסדר. קבלה לא הייתה בסדר. צריכים קבלה לשם גט. לכן צריכים להגיד איך. אז חשבתי שאולי קבלה איננו מייסה מייסה, הוא לא מעשה פעיל. קבלה זה אחזקה. הקבלה אף פעם לא נגמרת. הנתינה זה, שנייה, הנתינה זה היציאה מידו להגיע לידה. הקבלה זה לא אותו דבר הפוך, היציאה מידו וקבלת בידה. הקבלה זה שהיא מחזיקה אותו. זה כמו הנחה בשבת, עקירה והנחה. עקירה זה פעולה של לצאת לדרך. והנחה הוא לא לנחות, אלא להיות מונחת. אז כאן, הקבלה לא נגמרת. כל זמן שזה עדיין בידה, אז הוא לא מגדיל למפרים, מגדיל מכאן או להבא. אז זה ניתן, ועכשיו זה באמצע, כי זה לא בידו, אלא בידה, אבל לא בידה מספיק, לא בידה לשם גט. ועכשיו, אחרי שהוא אומר הגיטך, זה בידה לשם גט. אותו דבר, אפשר להגיד גם אצלנו, כי מה, הקבלה אף פעם לא נגמרה, ולכן, למרות שהיא פסולה לכונה, אבל מכאן והלאה, היא תהיה גם מגורשת לחלוטין. זה אפשרות אחרת שחשבתי אליו, כדי להסביר את חזקיה. רוב המאמץ הוא להסביר את רבי יוחנן. טוב, עכשיו, זה הפשט של רשי. כלומר, זה הגרסה של רשי, מיד אני אומר את זה בגלל שיש גרסה אחרת, מיד נראה. אני רק מסכם במשפט אחד, כיוון שהגט עשה משהו, אסר אותה לכהונה, אז המעשה נגמר. ולכן, חייבים לעשות מעשה חדש. מה זה מעשה חדש? לקחת, ליטול ולהחזיר, ולעשות את זה הפעם בצורה נכונה. אז זה יש שאלה, הרשב"א מביא את הפירוש הזה, ושואל שאלה קטלנית. ואין לו מחבר. דאם כן, דמחמת שנפסלה בו לכהונה, חשבינן לי דקנעתו, כי הדרשק אלי מינה, היך היא מתגרשת בו. דגד זה כבר חל מקצתו וגירש לפסול בו, וכיוון שנקנעתו היא, הורה כוחו, והיך חוזר מגרש בו, והאין אישה מתגרשת שני פעמים בגט אחד. הרשב"א רומז כאן לדין שהוא לא נמצא בשום מקום, הוא קיבל אותו מהרמב"ן, הרמב"ן המציא את הדין הזה, הרשב"א בטוח שהוא נכון, אי אפשר לגרש פעמיים באותו גט. הדין הזה נמצא אכן בגמרא, אבל לא בגיטין. הוא נמצא לגבי שטר קניין. שטר שהשתמשו בו, אז בטל שיבודו. השטר שעושה משהו, אז כשהוא עושה הוא כאילו מתרוקן. ההקשר של הגמרא הוא בדינים אמנות. הרמב"ן הניח שזה עוד דבר יהיה נכון גם בגט. כשגט מגרש אישה, זה כמו שיש כאן מטען חשמלי, וזה פגע בה. ולכן, הוא התרוקן עכשיו. אי אפשר לשמש באותו גט כדי לגרש עוד פעם. עכשיו, בדרך כלל אין שאלה, איך אפשר לשמש בגט לגרש, והיא גורשת. אבל זה בדיוק הנקודה, הוא גרש קצת ממנה. בקרקע זה מאוד קל. שטר כתוב, מה כתוב בשטר קניין של הקרקע? שדה מכור לך. אז אני יכול לשמש פה עוד פעם כדי למכור שדה אחר. לא. כותבים שטר, הידי הביילים, מידת המתחייב, אתה מתאין את כוח הקנייה שם. זה יצא, זה עזל, עכשיו זה חס בבמה, זה נייר בבמה, זה לא שטר. צריכים לכתוב שטר חדש. כתב הרמב"ן בסוגייתנו. לא קראנו את זה בזמן השיעור. לפני דף, בספר המלחמות, כתב הרמב"ן שאי אפשר לשמש בגט פעמיים, הוא אמר זה בקשר של רב אלעזר. כי גם שם יש גירושין למחצה. רב אלעזר גירש אישה, ואמר לה, הרי מותר לכל אדם חוץ מפלוני. ואז הוא מתחרט, זה לא היה יפה מצידו. אז עכשיו הוא רוצה לגרש אותה גם לגבי פלוני. אמר הרמב"ן, הוא לא יכול לקחת את הגט הזה ולשמש בו עוד פעם. כי גט שעשה, גט שפעל, בטל שיבודו, הגט אין כוח לגרש, כי הוא כבר גרש אותה. לא גרש אותה לחלוטין, אבל הזפ, החשמל, יצא מתוך הגט. כך כתב הרמב"ן. הוא שואל הרשב"א, אז כאן הגמרא אומרת, לפי הגרסה של רש"י, דבר שהוא סתירה פנימית. רבי אומר בדרך כלל, קומה בדף עין חד, שלא צריכים בכלל להחזיר. אנחנו רק אומרים הגיטך וזה מוכשר. למה כאן הוא לא יכול לעשות את זה? כי הגט כבר עשה משהו. לכן אני אמרתי, זה נגמר, נגמר המעשה. אומר הרשב"א, אם הגט כבר עשה משהו, זה לא יעזור להחזיר ולתת. בטח אי אפשר להגיד עכשיו לכולם, אבל זה גם לא יעזור להחזיר ולתת. אני הסברתי למה צריכים עוד מסע נתינה. כי מסע נתינה הראשונה הסתיימה והיא נפסלה. אז אחרי שצריכים מסע נתינה חדש. זה נכון. אבל אומר הרשב"א, אתה לא יכול לעשות מסע נתינה חדש עם אותו גט. מאותה סיבה, כי בגט כבר ניתן ופעל. פעל לעשות מה? לסור אותה לכונה. אז בלשון של המשל שלי, המטען יצא. הוא כבר פגע בה. פסל אותו לכונה. איך אפשר לגרש עוד פעם עם אותו גט? שאין אישה מתגרשת פעמיים בגט אחד. האין אישה מתגרשת שני פעמים בגט אחד. הקדמה שלי זה רק כדי להזהיר אתכם שהוא מצטט כאן הלכה שלא נמצא, לא נמצאת במסכת גיטין. אבל זה מוסכם עליו, אני לא בטוח, לא מצאתי מי שחולק, אני לא אופתע מישהו חולק, אבל לא מצאתי מישהו חולק, זה חידושו של הרמב"ן. אז מה שרשב"א אומר שרש"י תקוע כאן. אם הגט לא השלים אפילו קצת, אז לא צריכים בכלל להחזיר. אפשר להגיד הגיטך, או את מותרת לכל אדם, גם עכשיו, כי אנחנו באמצע. ואם הגט סיים, אז זה לא יעזור להחזיר, צריכים לכתוב גט חדש. איך אתה מסביר, מה זה, איך אתה מסביר, יחזור יתלנה ממנה, וייתן לה. לפי רב שמעון אלעזר, אין בעיה. רב שמעון אלעזר סובר, שיכול להיות שהמעשה לא הסתיים, אבל הוא לא מקבל את הרעיון הזה, תמיד צריכים, המנתינה לא הייתה טובה, צריכים נתינה חדשה. אבל אם אתה אמרת, רב כהנא, רב יוחנן, שהסיבה שרבי חושב כאן שאי אפשר להגיד על גיטה אחרת צריכים להחזיר את הגט זה בגלל שהגט הזה כנעתו לעשות משהו, אומר רשב"א, עשה משהו? גט לא יכול לעשות שני דברים. הגט לא יכול לעשות שתי פעולות. זאת שאלת הרשב"א. אני עודה, כשלמדתי את הגמרא הזאת, למדתי את רש"י, לא פתחתי רשב"א, קודם הסברתי את רש"י. אבל זכרתי את הרמב"ן, שאלתי את עצמי השאלה הזאת על רש"י, ועניתי, לא רק עניתי, חשבתי שהתשובה היא פשוטה, וזה מראה את הנכונות של ההסבר. ואני מופתע מאוד מהרשב"א ששואל. כדי שיהיה ברור, לרשב"א אין פירוש אחר. ובכל זאת הוא שואל. כלומר, אני חושב שהרשב"א היה צריך להבין את רש"י. אבל הוא מסרב, הוא אומר, הוא לא מבין, יש לו קושה, נשאר בצריך עיון. אבל רש"י חייב לענות, מה התשובה? למה? עכשיו נגיד בדיוק את הנקודה של הרמב"ן. לפי רב אלעזר, מה הדין? נותן גט לאישה ואומר לה, הרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני, אז היא מותרת לכל אדם חוץ מפלוני. אם הוא רוצה להתיר אותה עוד פעם, הוא לא יכול להשתמש באותו גט. כי הגט הזה התרוקן הבטריה שלו. אבל לפי רבנן, אתה נותן גט אישה ואומר לה, היית מותרת לכל אדם חוץ מפלוני, אז מה הדין? היא אסורה לכולם, ויש לה איסור גרושה לכהן. עכשיו כן אפשר לתת לגט פעמיים. מה ההבדל בין גט שהתיר לחלק מנשים ולא לאחרים, אי אפשר לשמש בו עוד פעם, כי הוא כבר התיר, לבין גט שאסר לכהונה, לא מגיד פעולת גט, ולא התיר לאנשים אחרים, אתה לא יכול להתיר אנשים אחרים על ידי אותו גט. זאת שאלת הרשב"א. כאן הגט עשה 50%. אתה לא יכול לשמש בו ל-50% האחר. כאן הגט עשה 1%. זה לא משנה. העיקר הוא שהגט עשה. אני חושב שהתשובה היא פשוטה. מה התשובה? השאלה של הרשב"א, במחילת כבודו, הרשב"א הוא גדול. זה בנוי על אי-הבנה. טוב, רשב"א יש לו הבנה אחרת, מה שרוצה להציע, בדין של ריח הגט. בדין שאישה שקיבלה גט אסורה לכהן, אפילו אם הגט הוא גט לא טוב. אני אשאל שאלה אחרת. תסביר הראל, אתה הרב כתב שריח הגט איננה נגזרת של גירושין, הוא התכוון לכתוב, אלא דין צדדי. מה זה אומר דין צדדי? קודם כל, אתה צודק. אז תסביר רק את הדין צדדי, כדי שאנשים יבינו. כלומר, אתה אומר דבר שהוא חייב להיות. מה רבנן אמרו? רבנן אמרו שגט עם שיעור, גט הרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני, היא לא מותרת לכל אדם, למה? כי חסר כאן קריטות. כלומר, אומרים, זה לא גירושין. הגזרת הכתוב, איך שלא נלמד, כל השיטות שלמדנו, 4 תסקינים, 5 תסקינים, 6 תסקינים, לכולם אין זו קריטות. הגט הזה איננו קורטת. זאת הסיבה שהיא לא מותרת לאנשים אחרים. אז למה היא אסורה לכהן? להזכיר לכם משהו. רבי אלעזר, באחת מן הגרסאות, בדף בית עמוד בית בתחילת העמוד, רב לוי או מישהו, שנייה אני אגיד לכם בדיוק כדי להזכיר, מי אמר את זה? אמר, ראיה שרב אלעזר הביא לעצמו. מי זה היה? רב ינאי. רב ינאי אמר, רב אלעזר הביא ראיה. הלא גט שנותנים לאישה ואומרים לה, את אסורה לכולם, היא אסורה לכהן. אז לכן, הוא גם יכול להגיד לה שאת מותרת לחלק ואסורה לחלק. זה היה בסיס לשיטת רב אלעזר. ורבנן אומרים, איסור כהונה שייני. מה הייתה תשובתם? אני חושב שאמרתי את זה בשיעור אז, אני כבר לא זוכר. נדמה לי שדיברנו על זה. ריח הגט, זה לא שהגט חל לעניין איסור כהונה, ולא חל לעניין היתר. אין שום סתרה. הגט הזה הוא פסול לפי רבנן. אז הוא לא חל לעניין איסור כהונה, כי זה לא גט בכלל. הדין של ריח הגט זה אישה שהיה מייס גירושין, בלי חלות, אסורה לכהן. זה לא שהגט חל לעניין זה שהיא אסורה לכהן. גם אישה שלא התגרשה, היא לא התגרשה. ככה תוספות סבור שם. תוספות שאל על הגט הזה, הרי את מגורשת ואסורה לכולם, האם יש לה שם גרושה לעניין זה שאם הוא ימות, היא יכולה להתייבם, או שהיא יוצאת ולא ייבום. תוספות אמרה, תראה, זה לא גט בכלל. זה אפס גט, גט שלא מתיר, זה לא גט. ובכל זאת היא אסורה לכהן, למה? כי איסור כהונה שייני. הפשט שמילים איסור כהונה שייני, מה שהראל רמז ב, שזה דין צדדי, מה זה דין צדדי? אנחנו לא עכשיו בברית שאפשר להגיד רק דין צדדי, דין מסוים ולא להסביר. אנחנו התקדמנו מאז. מייס הגירושין, אפשר להגיד ככה בלשון שלנו, טקס גירושין. זה טקס ריק, עשו הצגה. אם עושים את המייס הגירושין, והגט לא חל בגלל סיבה נוספת, לא בגלל שלא נתתי לגט, אלא בגלל שאמרתי חוץ מפלוני. אז מייס הגירושין, אמרה התורה, עושה אותה לכונה. כלומר, לשמש במשל שהשתמשתי, לא יצא כאן שום חשמל. זה לא הגט שאוסר אותה לכונה. למי שלמד בישיבה, אני מניח שמבין את ההבדל בין חלות לבין מייס, אבל אני אסביר את זה למי שאולי שכח או למי שלא למד. אם אני יורה כדור במישהו, הוא מת. ואני אחראי לזה שהוא מת, ואני רוצח. כן? אבל זה לא חלות. זה לא שעשיתי מייס וגרמתי שיהיה לו חלות שהם מת. זאת מציאות. כן? לכן, נפגמין הכי חשוב, לא צריכים דעת. גם אם אני לא מתכוון להרוג אותו, הוא ימות. כי המיטה איננה מייסה הגברי. כשבן אדם עושה דבר בכוח זה שהוא בן אדם, אז צריכים דעת. כי בלי דעת אתה לא בן אדם. כמו שהרמה בית החיתן. רמה שמורה נבוכים. אבל אם אני עושה מעשה שלא בתור זה שאני בן אדם, בתור שרירים, אם אני דופק על השולחן, אז השולחן יישבר. אבל אז כדי לגרש אישה, כדי לעשות קניין, כדי לקדש אישה, כדי להתקדש מצד האישה, המון מעשים בתורה שהם מעשה שתלוי בדעת, כי זה אדם שיוצר בכוחו, במעמד המיוחד שלו, כיוון שיש לו דעת, הוא יכול ליצור חלות. שמה, יש דינים מסוימים. זה שאדם נותן גט לאישה שהיא אסורה לכהן, זה לא בגלל שהוא אסר אותה. ואני לא אומר את זה, אני אומר את זה לא רק בגלל שהוא לא התכוון לסור אותה, הוא התכוון להתיר. בסדר, זה לא בגלל שהוא גירש אותה. הוא רצה לגרש אותה, פירוש גרושה, זה שני דברים. מותרת לעולם ואסורה לכהן. לא. זה החידוש של התורה. למרות שהוא לא גרש אותה, כי הוא לא קראת. מה זה לגרש? זה לכרות. ואין זו קריטות. מה שאמרנו 20 פעם בחודש האחרון. אין זו קריטות. אבל היא עברה טקס גירושין. טקס גירושין שזה בעלה, לא מישהו אחר, בעלה נתן לגט. אם בעלה נתן לגט, למרות ששום דבר לא חל, היא לא גרושה ואין לה שם גרושה, אבל מה יש הגירושין פוסל לכונה? ולכן זה בדיוק מה שרש"י אומר. כך אני הסברתי. עכשיו זה מה שהסברתי את הגמרא. ועכשיו מבינים למה הסברתי את הגמרא ככה. הסיבה שאי אפשר להגיד הגיתך בלי לתלנה ולהחזיר לה, זה לא בגלל שהיא התגרשה קצת, זה בגלל שהמייסה נגמר. אני הבאתי את פסול הכהונה להוכיח שנגמר הנתינה והקבלה. וזה מספיק כדי לעשות על הכהונה. היא עברה טקס גירושין. אבל האם הגט עשה משהו? הגט, כלומר הכוח שבגט, הכוח של הבעל, התמיע בגט, הגל הוא דעת המתחייב, אז דעת הבעל פועל בתוך הגט כדי לעשות דברים. לא, הגט לא עשה כלום. לא הגט אסר אותה לכונה, אלא המאורה, המעשה, אסר אותה לכונה. אבל הכוח, הדעת, הכוח הפעיל, החלות שבגט, אין שום חלות לגט. ולכן, בדיוק אנחנו באמצע, צריכים לעשות עוד מעשה, אבל החפצה של הגט מטען מלא. הגט לא הוציא מהכוח שהבעל הכניס לגט, שום דבר לא דלף. הגט פעל כמו אבן, לא כמו גט עם כוח, עם עוצמה. עוצמת הגט הוא שלם, ולכן הוא יכול לתת את זה עוד פעם. מה שאין כן, מה שרמב"ן אמר לפי רבי אלעזר, אם לפי רבי אלעזר נתן גט לאישה ואמר לה, הרי מוגשת לכל אדם חוץ מפלוני, והיא הותרה לכל אדם חוץ מפלוני. אז הגט התיר אותה, זה לא מייסה, זה יותר ממייסה, הייתה כאן מעשה נתינה, וגם הייתה חלות. חלות במקצת, כבר חלות עם שיעור, אבל זה חלות. ברגע שהגט עשה פעם אחת, היא לא יכולה לעשות פעמיים. מה שהרשב"א כותב, אין אישה מתגרשת פעמיים עם גט אחד, אני חושב שהוא צודק, אבל הוא לא הבין, לדעתי, לדעת רש"י, הוא לא הבין את המילים שלו. אין אישה מתגרשת, אין חלות גירושין פעמיים מגט אחד. אבל אישה שנסרה לכהונה, אין, יש אפס חלות גירושין. היה מייס הגירושין, ולכן צריכים עוד מייס הגירושין. אבל הגט אחד יכול לעשות שני מעשים. גט אחד לא יכול לעשות שתי חלויות. זאת לדעתי שיטת רש"י, כלומר לפחות לפי רב יוחנן ורב כהנה. הרשב"א, זה ברור שהוא לא מסכים, כי אני קורא עוד פעם את המשפט הקריטי ברשב"א, ותראו שהוא כמעט, אני מגזים, הוא כמעט ידע שאני אגיד את זה, והוא שלל את זה. אומר הרשב"א, ואינו מה כבר, וכולו, כי... ואינו מה כבר, דגד זה כבר חל מקצתו, וגירש לפסול בו, וכיוון שקנתו היא הורה כוחו, ואיך חוזר הוא מגרש בו, ואי אישה מתגרש לשני פעמים. גט זה כבר חל במקצתו, הוא קורא לה איסור כהונה, חל במקצתו. וזה מה שאני אומר שרש"י סובר שלו. זה שהיא אסורה לכהונה, זה לא חל במקצתו, זה חל באפס. ועדיין היא אסורה לכהונה בגלל שמעשה היה, מעשה גירושין, למרות שהוא ריק מתוכן, ריק מחלות, אוסר לכהונה, ולכן אין זאת, אין כאן פעמיים. זה גם ההסבר של הגמרא, לדעתי, רשב"א יחלוק, בדף פ"ב, למה רבנן דוחים את הרעש של רבי אלעזר? הרשב"א צודק לרבי אלעזר. מה היה היגיון בדף פ"ב, שרבי אלעזר אמר, אם אפשר לתת גט לאישה, ולהגיד שהיא אסורה לכולם, ובכל זאת, היא אסורה לכהן, אז גם אפשר לתת לה שהיא אסורה לחלק ומותרת לחלק. מה ההיגיון שם? הרשב"א הוכיח משם שאפשר לתת גט למחצה. רק לאסור לכהן ולא להתיר. אז אם אפשר לאסור לכהן ולא להתיר, אפשר גם להתיר לחלק ולא להתיר לחלק אחר. אז אבל איזה בטח סובר כמו רשב"א? ומה תשובת רבנן? רבנן אומרים לא, איסו קונה שייני. לדעתי זה הפשט. למה איסו קונה שייני? כי איסו קונה איננו חלק מהחלות, ואז רק שאלה אם זה חלק קטן או חלק גדול, אין לחלק. איסור לכהונה זה לא חלק מהגירושין, הוא תוצאה צדדית של הגירושין. אבל, וזה תוצאה צדדית של גירושין, אפילו שהגירושין הם לא גירושין. זה תוצאה צדדית של מייס הגירושין. ולכן, מזה שאפשר לאסור לכהן ולא להתיר, לא אתה עושה לכהן ולא מתיר. אפשר שהייתה תהיה אסורה לעולם וגם אסורה לכהן. זה אפשרי, אבל שאישה, שאתה תעשה, שהיא תהיה מותרת לאחד ואסורה לאחד, אתה לא יכול לעשות חילוקים בתוך הגט, אין כוח בבן אדם לעשות גט לגט למחצה. שאלה. הרי אתה נוהג לשאול שאלות יפות. התשובה היא כן, זה מה שאמרתי. אישה פסולה לכהונה במאי סגר שמלא חלות. זה בדיוק מה שאני אומר. אז אני אומר כן. שאלה, סגל. מה עם הפסוק אישה גרושה מאישה? לפי הפסוק כן צריך שתהיה מגורשת לפחות מהבעל. לא, אז כן ולא. כלומר, אני מזכיר, לא זוכר מה היית, יש שם מחלוקת בין תוספות לבין הראש, האם אישה שגרושה מאישה, היא גרושה רק לשום דבר. הרי את מגורשת ואין את מותרת לאף אחד, האם קוראים לזה גירושין? הראש אמר כן, תוספות אמר לא. מה שאמרתי, זה ברור שהוא צודק לפי התוספות. התוספות אומר, האישה הזאת לא מגורשת בכלל. זה לא נקראת גרושה. כשבעלה ימות, היא מתייבמת. למרות שלא מייבים גרושה, מייבים רק אשת איש. 100%. היא לא גרושה. אי אוסר על הכהן? אומר התוספות שם, איסו קונה שייני. הראש אומר שיש לה שם גרושה. בתשובה לשאלתך, אני אומר, כן, יש לה שם גרושה, אין לה חלות גרושה. המייס הגר שנותן לה שם גרושה לעניין כהן. כיוון שהיא עברה את הטקס המשפיל, הטקס שנקרא גירושין, אז היא נקראת גרושה. מה זה גרושה? מה זה שם גרושה? אישה שהיא גרשה, היא עברה טקס גירושין, אבל אין חלות גירושין, באישה, זה רק שם. השם מבטא, זה מחלוקת בין הראש לבין התוספות. האם יש לה שם גרושה? לפי התוספות אפילו שם גרושה אין לה. היא רק אסורה לכהן, תקרא לזה מה שאתה רוצה. אבל היא לא נקראת, היא לא, אין לה שם גרושה, לפי הראש יש לה שם גרושה, אבל אין שום חלות. אני עדיין אומר, אין שום חלות, אי אסורה לכהן, זה לא חלות. זו תוצאה. זו תוצאת מייסה, זה כמו אדם שמת כשיורים בו. אז כאן אישה אסורה, כיוון שירו בה. איך ירו בה? נגעו לה, נתנו לה שתי מכות על הראש עם פיסת נייר, שכתוב בו, הרי את פותרת, אז המכות על הראש, זה מה שעושה אותה לכהן. לא הכוח, לא החשמל שדולף מהשטר לתוך גופה. שנייה, אני חוזר אחורה. אתם כותבים יותר מהר ממה שאני מדבר. הרי זה היה לפני שהרב הסביר יפה. ברוך שכיוונתי לשאלה שלך. רייצ'ל, לפי חזקיה, אם היא הניחה את הגט, וזה לא בידה, להגיד לה, הגית איך לא יעבוד, נכון. לא לפי חזקיה, לפי... במקרה של עין ח', כן. מיקי תסגל, ראיה יפה, טוב, זה בינו לבינו, זה לא בעיה שלי. שמואל, מה אם הכהן נתן את הגט? אם מנסתם באלף, מה אם הכהן נתן את הגט? מה אם הכהן נתן את הגט? תסביר. שנייה, אני חוזר לך, מיקי, בעוד שנייה, אני רוצה לבין את השאלה של שמואל, לא הבנתי שמואל. מה אם הכהן נתן את הגט? כהן שייתן, מה זה משנה? אין הבדל בין כהן הבעל או כהן אחר. כל אישה שגרושה אסורה לכל כהן. אז כיוון שהדין הוא שנתינת גט לאישה פוסל אותה לכהן, אז גם אם כהן נתן גט, וזה גט פסול, אבל בכל זאת נתינה שלמה, הפסול הוא לא פסול של פסול במעשה נתינה, אלא פסול אחר. כל פסול שהוא לא פסול במעשה נתינה, אלא פסול אחר, היא תהיה אסורה לכהן, כולל אותו. בעזרת השם, אם נגיע, לא בטוח, למשנה הראשונה של פרק כל הגט, משנת לשמה, דווקא נגיע, בעזרת השם. אם אתם תתמידו, גם אני אתמיד, דווקא דלת, אז יש שם ארבע גיטין שהם שלא לשמה. אחד זה שלא כתב אצל אשתו, יש כל מיני דרגות שם. בגמרא יש מחלוקת, וזה פסול, כי גט צריך להיות לשמה. עוד בגמרא, באיזה מהם היא פסולה לכהן. כלומר, הגבול בין חסר כאן משהו שבעצם אומר לא נתת גט, או שנתת גט, אבל הוא פסול בגלל סיבה צדדית, יש המחלוקת המוראים. חלק מהמקרים זה ברור שהיא פסולה לכהן, חלק מהמקרים היא לא פסולה לכהן, וחלק יש מחלוקת. אני לא אומר שהגבול הוא פשוט. אצלנו הגבול הוא יחסית כן פשוט. נתן גט ורק אמר, את לא מותרת לכולם, אז ברור שיש כאן נתינה. עובדה שרב אלעזר חושב שיש נתינה, גם רבנן חושב שיש כאן נתינה. אבל הגט לא קורטת מספיק כדי שתהיה חלות קריטות. זה חיסרון בחלות הקריטות ולא במעשה נתינה. לכן, היא פסולה לכהן, אבל אני אומר, חלות אפס, היא יכולה לתת עוד פעם. מיקי, כדי לוודא, המייס הוא עצם הנתינה והחלות הוא המשמעות ההלכתית. אמת. נכון. אם אני מגביה מציאה, המייס זה להגביה מציאה, והחלות זה דבר שייך לי. המייס גורם לחלות. המייס הוא הסיבה למסובב. לפעמים המסובב, החלות לא חל כי לא עשית מעשה נכון. חשבת שאת מעשה, אבל לא עשית. נניח, פי הרבה גושרים צריכים להגביע שלושה טפחים. אז מי שמגביע שני טפחים, לא קנה. זה חיסרון בעצם המעשה. הוא לא גמר את המעשה. לפעמים זה בגלל משהו נוסף. חוץ מהמעשה, משהו הפריע, משהו לא נתן למעשה לעשות את החלות. לא בגלל שמעשה לא היה שלם, אבל יש עוד משהו. זה מה שקורה פה. האדם הזה נתן גט, הגט הוא מצוין, הוא מצוין, זה לשמה, הוא התכוון, האישה קיבלה את זה, הוא אמר לה, הרי את מותרת לכל אדם, חוץ מפלוני. חוץ מפלוני לא אומר שהוא לא נתן לה. חוץ מפלוני אומר שהוא נתן לה גט וביקש חלות מוזרה, ולפי רבנן הוא מקבל אותו, ולפי רבנן אומרים, כיוון שביקשת חלות מוזרה, אז זה לא יכול להיות, חלות כזאת לא יכולה לקרות. בסדר, זה לא אומר שיגלי מתמפה שהוא לא נתן, זה רק אומר שלמרות שהוא נתן, בכל זאת זה לא עזר. זה בדיוק המקום שהגמרא אומרת, שהיא פסולה לכהן, למרות שהיא לא התגרשה, לא הייתה חלות גירושין בכלל. טוב, הרשב"א מביא פירוש אחר לגמרא. אחרי שהוא דחה את רש"י, הוא צריך פירוש אחר. והרך, ברשב"אים הישנים כתוב רבנו תם, אבל זה טוב, זה הרך. הרך גורי שייני הטם הול וקנאתו. זה פירוש, זה גרסה הפוכה. בגמרא שלנו כתוב שייני הכה, הול וקנאתו, לפסול בו לכהונה. גרסת הרך הוא שייני הטם. בדף עין חטא שייני שקנאתו, שקנאתו. מה הכוונה? כלומר, עכשיו הפירוש גם צריך להיות הפוך. אם היא קונה את זה, זה מאפשר הגיתך בלי ליטול. כאן שהיא לא קנאה, שיהיה פשט מה שיהיה, אז הוא כן צריך לקחת לו בחזרה. מסביר הרשב"א, פירש כיוון דקיימלן מעידותו של רבי יוחנן בן גודגודו דלא בעינן דייתא של אישה. מסביר הרשב"א שהכוונה היא לעצם הדין שלא צריכים דעת של אישה בגירושין, מדיורייתא כמובן. אדם יכול לגרש את אשתו בעל כוחו. זה נקרא עדותו של רבי יוחנן בן גודגודו, גמרא לפני כן. אז כיוון שקיימלן רבי יוחנן בן גודגודו, דלא בעינן דייתא של אישה, כאשר הוא מפורש בפרח הנזקין, גט הוא וקנאתו. לפי כך סגי לי בהגיתך. אז במקרה של הגיתך, שמה, הגיתך, הוא לא אומר הגיתך. אבל מה זה משנה? לא צריכים, מה שאני לפני כן כאילו דילגתי. לא צריכים הסכמתה, לא צריכים דעתה. אז מה אם הוא לא אמר? אז מבחינת הנתינה בקבלה, זה שלם. הוא אומר, אתה הפך עם מה שאני הסברתי. כיוון שלא צריכים הסכמת האישה, לא צריכים דעת האישה, אז נגמר המעשה. אלא שמה, כנראה שיש עוד סיבה שצריכים להגיד הגיתך. הבעל צריך להגיד, זה לא כדי להסביר לה. למה להסביר לה? לא צריכים הסכמתה. זה בעל כורחה. אז חוסר אמירת הגיתך איננה משפיע על קבלתה. כנראה שיש עוד סיבה. הבעל צריך לתת גט וגם להגיד הגיתך. הרשב"א לשיטתו שאומר שאפשר להגיד הגיתך לעדים, לא צריכים להגיד אצל האישה. לפיכך סגל הגיתך, לכן יכול להגיד אצל אחר כך. אם כדי לגרש אישה צריכים לעשות שני דברים, לתת לה ולהגיד, אז מי אומר שצריכים להגיד ואחר כך לתת? אפשר לתת ואחר כך להגיד. פשוט לרבי לא אכפת לו מהסדר. הוא באמת אומר את זה מאוחר, אבל זה לא חל למפרה, זה לא משפיע על הגדרת המעשה. פשוט הוא צריך לעשות שני דברים. צריך להרים יד ימין ויד שמאל. הרמתי יד ימין, נתתי גט אישה, הרמתי יד שמאל, אמרתי להגיד לך. זה רבי, רבי שמעון עזר, סבר אחרת, הוא סבר כמו שאנחנו אמרנו, שזה מגדיר את המעשה. אז זה הדין שמה. זאת הכוונה של המילים, שייני הטם דקנאתו, כלומר, זה לא כל כך נכנס למילים, לא קשור לפסול לכונה, שם לא פסול לכונה, שקנאתו, היא קיבלה את הגט. היא זכתה בגט, קנאתו כמו בדינים אמנות, היא זכתה בגט, היא קיבלה את הגט לידיים. אבל כאן, כנראה, אבל האחד, אמר לה חוץ, דלתנו גירושין כלל, אפילו רבי מודה. אבל כאן, קצת חסר ההסבר, כאן שהוא אמר חוץ, והדין הוא שבחוץ אין גירושין כלל, המילה כלל זה המילה הקריטית כאן, זה לא שחסר כאן אמירה נוספת. הוא אמר יותר מדי. לא שהוא לא אמר כל אדם. הוא אמר חוץ מפלוני. אז זה לא שהחוץ מפלוני זה פגיעה במה שהוא כן עשה. זה לא שהוא עשה משהו טוב, צריך לעשות עוד משהו טוב. הוא עשה משהו לא טוב, הוא גירש חוץ. גירושין חוץ זה לא גירושין. אז אין כאן, לא הייתי מראה כאן מעשה נתינה, אין כאן גירושין. כיוון שאין כאן גירושין, צריכים לתת עוד פעם. זאת הצעת הרך. והרשב"א כותב, אני לא מבין גם את זה. יש לו רשימה ארוכה של שאלות, לא נקרא אותם. בסופו של דבר, הרשב"א דוחה את שני הפירושים, ונשאר בצריך עיון. דבר שמחזק אותי, אז בואו נחזור לרש"י ונתרץ אותו כפי שאנחנו תרצנו. זאת הסוגיה של, סוגיה קצרה, של איך, מה יעשה, נוטלה ממנה וחוזר ונתן לה. סוגיה באמת קטנה, אבל די, איך שאני הסברתי בכל זאת, מפתח להבנת משהו מאוד מאוד יסודי לגבי מעשה נתינת גיטין. ובזה הסתיים החלק הראשון של השיעור. יש שאלות או שנמשיך? בסדר. נמשיך. סוגיה אחרת לחלוטין. כן? ננשום עמוק וסוגיה אחרת. בכל זאת, מקי התעורר. לרבי בכנסי שטר חוב לגרסת רשי, למה לא קנאתו כלל? אני עונה שתי תשובות. אחד חיצונית ראייתית ואחד פנימית ספרתית. חיצונית ראייתית, כיוון שהיא לא פסולה לכהן, אז אין לי ראייה שכן. מה שחשוב לי זה לשאול האם המעשה הסתיים. אין שם פסול לכהן, אין לי מקור שיש פסול לכהן, ומילא, אני חושב שמעשה לא נגמר. עכשיו, אני הסברתי גם למה לא. זה בדיוק היה הסבר שאני השקעתי בו. חיסרון באמירת הגיטך זה חיסרון בקבלת האישה. אם האישה מקבלת את הגט לשם שטחו ולא לשם גט, לא צריכים את הסכמתה, אבל צריכים את מודעותה. אם היא קיבלה את הגט השם של החוב, היא לא קיבלה גט. אם לא קיבלה גט, אז לא הסתיים המעשה. זה היה הסבר שלי. זה פירוש המילה לא קנאתו. לא חשוב לקניין ממון. קנאתו השלימה את המעשה. היא לא זכתה בגט לידיים. לא קיבלה את הגט 100% לידיים. למה? כי היא לא ידעה שזה גט. כמו שהיא לא ידעה שזה גט, אז היא לא קיבלה גט. היא קיבלה נייר. נייר זה לא גט עד שתהיה מודעות אצלה שזה גט. זה היה הסבר שנתתי. מבחינת הגמרא זה לא כתוב. הגמרא רק אומרת, כאן יש פסול לקונה, אז זה מוכיח שיש נתינה. כי מה פוסל אותה לקונה? כמו שאמרתי, מייס הגרושן. שם אין פסול לקונה, אז אפשר להגיד, בלי הסבר, שהמייס לא הסתיים. אוקיי, חלק השני, חלק חדש, סוגיה חדשה, סוגיה מאוד 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 מסובך, ואנחנו נעקוף את הסיבוך. זה סוגיה מסובך ברמת הדרבנן, סוגיה מסובך בגלל השמות שמופיעים, יש יותר מדי אמוראים ותנאים פה, והראשונים חלקו מי מסכים ממי והלכו לאיבוד פה, ומה זה יכול לאיבוד? אני הולך לאיבוד, אני הלך לאיבוד כשלמדתי את זה, ואנחנו נקוף את הבעיות של הדרבנן, באיזה גיטין מדרבנן אמרו שזה פוסל בגלל זה או זה או זה. זה פשוט, זה חשוב, אבל לא נעסוק בזה. אנחנו נעסוק בעקרונות עקרונות הדאורייתא, או לפחות העקרונות הדרבנן שמופיעים פה. סוף המשנה, שורה האחרונה של המשנה, כתבו בתוכו אף פי שחזר ומחקו פסול. המקרה שאנחנו למדנו במשך החודש, זה אדם שכתב גט רגיל. נורמלי לחלוטין. בזמן הנתינה לאישה, הוא אומר, הרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני. וזה יכולתו, כמו יכול להגיד את זה. מחלוקת רבי אלעזר ורבנן, מה זה עושה לגט? סוג של תנאי, דומה לתנאי, גם תנאים זה ככה. אני לא צריכים שטר גם, אני נותן כסף לאישה כדי לקדש אותה. כסף זה כסף. אני אומר לה, הרי את מקודשת לי, ואני מוסיף, בתנאי שתני לי 200 זוז, בתנאי שאני צדק, בתנאי שאת צדקת, אפשר להוסיף כל מיני תנאים. אפשר גם להגיד שיעורים, אם שיעור יעבוד. כתוב משנה, אם הוא כתב בתוך הגט, הרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני, לרבנן עכשיו, לרבנן. אז זה בטח פסול, כלומר, זה לא יותר טוב אם הוא יגיד אותו. חידוש של המשנה, גם אם חזר ומחקו, הגט עדיין פסול. מחיקה, מה החידוש של המשנה? מחיקה לא עובדת. אמר הספרה, כתבו בתוך אותנן, פשיטה, כתבו בתוך אותנן.
כן, זה מה שכתוב. מה זאת אומרת, מהן מלאכה לטוף, אבל לפני התורף אפילו על פן, נמי פסול, כמה שמונה. ברב אמר, לא שונה מלאכה לטוף, אבל אפילו לפני התורף אפילו על פן, נמי פסול.
אז זה דיוק של המשנה, זה לא כתוב משנה. הרב ורב ספרא מעלים את השאלה הבאה. מה זה על פה פה? הסוגיה, קודם כל, היא קצת, צריכים להבין את זה מיד, רש"י מסביר, המילה על פה בסוגיה הזאת, יש לה שני תפקידים. המשנה התכוונה, הוא לא אמר לה על פה, הוא כתב. מה זה על פה שווה במשנה? על פה בשעת הנתינה. על פה של רב ספרא זה מקרה אחר. אם הוא כתב בתוך הגט, הרי מתחיל לדוכן חוץ לפלוני, הגט פסול. וגם מחיקה לא עוזרת. מה הדין כשהוא אמר לעדים, תכתבו לי גט לאשתי, כדי שאני אתיר אותה חוץ מפלוני. ואז הם כותבים, לפי הנוסח, הם לא כותבים במה שהוא אומר, הם פותחים את הגמרא, הם פותחים את הספר ומעתיקים. אבל הם כתבו את זה רק מדעת הבעל. הייתם לא יכולים לכתוב שטר, אלא מה שהבעל אומר להם לכתוב. אז השאלה היא, אם הגט הזה, יש לו גם כן מעמד של גט חוץ מפלוני. זה לא כתוב במילים, אבל זה נכתב בדעת העדים שכך יהיה. אז רב אומר שזה פסול, ורב ספר אומר שזה קשה. למה לפי רב זה פסול? עכשיו, אחר כך הוא נותן לסתם. אם הוא יגיד בשעת הנתינה, חוץ מפלוני, אז עמד איזה פסול, כן? זה לא פסול בגלל הסיפור הזה, זה פסול בגלל המשנה. אז מדובר שזה לא כתוב בפנים, והוא גם לא אמר את זה בשעת הנתינה, אבל הוא אמר לעדים, או לסופר, כן, סופר בעידים זה אותו דבר, הוא אמר לסופר, כתוב גט לאשתי, איזה גט שאני מתיר אותה חוץ מפלוני. ואז הסופר כתב גט רגיל, והוא התכוון שהוא ייתן לו חוץ מפלוני. בסוף הוא לא נתן חוץ מפלוני. למה לפי רב זה פסול? יש רק תשובה אחת אפשרית. אם זה פסול, למה שיהיה פסול? כנראה שכוונת הסופר שהגט יפעל בצורה הזאת, חל בתוך הגט. הגט הזה הוא גט עם שיעור למרות שלא כתוב. ולכן זה פסול. לפי רבנן כמובן. מה ההיגיון? אז כותב את הספות, כותב את זה ברב ספרא, אבל אנחנו מביאים מזה גם שיטת רב. תוספות דימת חומה ודתימה. הנימילי לאחר התורף, פירש, כשאמר הבעל אחר התורף. אבל אמר הבעל לפני התורף, אפילו על פה, שלא כתבו הסופר, כלומר בסוף זה לא נכתב, הוא רק אמר לו בעל פה, פסול. הייתי אומר שזה פסול. רב ספרא יגיד, זה לא פסול, אבל הווה אמינא של רב ספרא, זה המסקנה של רבא. פסול, למה? שעל תנאי זה כתבו, ואין זה כריתות. כמה שמלן שלא. בסדר, אבל רב חולק על הקמה שמלן. אז למה הגט הוא פסול? כיוון שזה נכתב, אז הוא נכתב על תנאי זה, תוספות מוסיף מילים כדי להסביר, ואין זה כריתות. מה כאן הכוונה? זה ברור שהרב והתוספות, הם חושבים שמה שלמדנו עד עכשיו, יש כריתות או אין כריתות, זה בעצם מה שאמרתי לפני חצי שעה. כריתות זה מטען שבתוך הגט. הסופר שכותב מדעת הבעל, הוא מטעין את הגט בכוח קריטות. אם הוא חשב שהגט הזה הולך לעשות קריטות מסוג א', זה מה שיש. קריטות מסוג ב', זה מה שיש. מה הסופר שלנו חשב? הבעל אמר לו על פה, שזה יהיה לצורך חוץ מפלוני, אז הסופר כתב על דעת זה, שעל תנאי זה כתבו, הסופר כתב על דעת שהגט הזה יהיה לו את הכוח, להתיר את האישה לכולם חוץ מפלוני, אז זה מה שיש בגט. ולפי רבנן, זה גם לא עובד בגלל זה. אז מה יבוא אחר כך? אחר כך נתנו את הגט ולא אמרו כלום. בסדר, אבל הגט הוא יש לו מטען חסר מלכתחילה. זה כמו שהטעינו את הפצצה רק בחצי חומר נפץ. אחר כך אתה נותן לה שיתפוצץ. זה לא מתפוצץ. כי אין בו מספיק חומר נפץ. זה שיטת התוספות, זה ההסבר היחיד, לא, שהתוספות נמיוק יקראתי את זה כאן. וזה מה שרובס סובר. רובס סובר, נכון, זה פסול. למה רב ספרא מכשיר?
טוב, אולי הוא חולק על הספרה שרק אמרנו, תוספות כאן אומר לו, גם הוא מסכים. וכמש מלן, רב ספר אמר, אני לא סובר ככה, ואפילו הכי קשה, זה סופר לא כתב, אלא אמנת כמו שאומר הבעל בסוף, וכיוון שחזר בו קשר. כלומר, התוספות אומר, הספרה הזאת היא פשוט נכונה. למה רב ספרה חולה? הוא אומר, כי הסופר לא מקשיב כל כך טוב. הסופר, כשכותב את הגט, הוא לא כותב שהגט יהיה כמו שאתה אמרת לי, הוא כותב את זה בשבילך. הוא כותב שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה איתו. אז זה שאמרת לו שאתה לא מתכוון לגרש, אלא, חוץ מפלוני, הוא כותב שיהיה לגט כל הכוח מה שהבעל רוצה לעשות. מישהו בא אליי, אני יוצר פצצות. הוא אומר לי, אני רוצה פצצה. שואל אותו למה, הוא אומר, הוא רוצה לפוצץ את ה... איזשהו קיוסק קטן. רוצה לפוצץ את ה... לא משנה מה. בונה הפצצות לא בונה לו פצצה בשביל זה. זה מה שאתה רוצה לעשות, בסדר, אני נותן לך פצצה, פצצה. יכולה בזה להוריד את כל ה... אסור היום להגיד דברים כאלו. אפשר להוריד את זה, את כל כל תוכנית הגרעין של איראן. תעשה איתו מה שאתה רוצה. זה התירוץ של התוספות. מחלוקת רבא ורב ספרא, אני לא מבין מה מחלוקת. מחלוקת רבא ספרא זה מחלוקת במציאות. מה יש בדעת הסופר שקיבל הזמנה לגט מיועד לעבודה חלקית, עבודה עם שיעור, מה כוונתו? אבל אם הוא יתכוון באמת לכתוב את הגט רק לצורך גירושין עם שיעור, אז הגט הזה ראוי לא יותר מזה, ולכן רבנן זה פסול. נפקא מינה, מה ידין לפי רב אלעזר? אם אדם אמר לסופר לפי רב אלעזר, לפי רובע. כתוב לי גט כדי שאני יכול לגרש את אשתי חוץ מפלוני. והסופר כותב. אז לפי רב אלעזר, מה ידין? הגט עכשיו ראוי לגרש חוץ מפלוני, וזה בסדר לפי רב אלעזר. אבל אם הוא ייתן את הגט הזה בלי להגיד את התנאי, הוא ייתן את הגט הזה ויגיד לאישה הרי מותר לכל אדם, מה יהיה? זה נשמע מוזר. מה יהיה? ייתן מותר בכולם חוץ מפלוני, כי אין כוח, אין קריטות בגט בשביל הפלוני. לפי רבנן, לכן אין קריטות בכלל. לפי רב אלעזר, הוא יתאין אותו חלקית, אז זה מתאים רק להיות חלקית. ככה, לדעתי, ככה יהיה הדין, זה לא כתוב בגמרא. אוקיי, אז עכשיו למדנו דבר, לא יודע, זה די מדהים, בטח יש עוד נפקא מינה, לא יכול לחשוב עליהם, שדעת הסופר שהגט יהיה לשם כריתות, זה מה שנותן לשטר את היכולת שלו לכרות. איך זה נשמע לכם? איזה מילה, איזה דין בגדיני גיטין מתאים לזה? דעת הסופר שהגט הזה הולכת לכרות, זה מה שנותן לשטר לגט את הכוח לכרות. מה זה נקרא במילה אחת במסכת גיטין? יפה, זה דין של לשמה. כלומר, אתה עכשיו אמר, מה זה לשמה? לשמה זה שלושה דברים טכניים. לשם האיש, לשם האישה, ולשם גירושין, לשם כריתות. אוקיי, השלישי, לשם כריתות, הסופר צריך לכתוב לשם כריתות, כדי שהשטר יהיה עם יכולת כריתות. הוא מכניס כוח הקריטות בזה שהוא מתכוון לשם קריטות. יתכוון לא לשם קריטות, אלא לשם לתלות על הקיר. השטר לא יכול לכרות, למה? כי חסה בו לשמה. מה זה אומר? כי חסה בו כוח לכרות. הדבר הזה כתוב מפורש, לא הבאתי, בתוספות הראש, הוא אומר בסוף דבריו, שמקביל לתוספות הזה, הוא אומר, והנה מי לי כל הסוגיה הזאת הוא לפי רב אלעזר. אבל לא רב אלעזר שלנו, רב אלעזר אחר. אבל לפי רבי מאיר, שאמר, עדי חתים הכרתי, ואפילו מצאתו באשפה לא צריכים כתיבה לשמה, אז כל הדין הזה הוא לא נכון. זה כל מה שהוא כותב. הדין הזה הוא רק נכון אם צריכים כתיבה לשמה. אבל אם לא צריכים כתיבה לשמה, צריכים רק חתימה לשמה, אז הדין הזה הוא לא נכון. למה לא? מה הקשר בין לשמה? אז אני חושב, זה הפשט. זה שהכוח של הגט תלוי בכוונת הכותב, זה הדין של לשמה. לכן בשטר שטרות זה לא יהיה נכון. מי שיכתוב, כשהפשר שטרות אין רבנן, אבל אמרתי זה גם לפי רב אלעזר. אז בשאר שטרות, רב אלעזר צודק, אני כותב שטר קניין, ואני נותן אצל מישהו, ואני אומר לו, הרי השדה הזה מכרו לך בשטר קניין זה, חוץ מיום ראשון. בכל שבוע. אז זה יש או לא, חוץ מיום ראשון, בכל שבוע. שם אין דין של קריטות. אין מחלוקת. אז מה יהיה אם הסופר, אמרתי לסופר, אני רוצה למכור את זה לא, כל יום חוץ מיום ראשון. והסופר כתב כדי שזה יהיה ככה, אבל הוא לא כתב זה בפנים. ונתתי לו סתם. אני חושב שאין דין כזה. אם זה לא דין לשמה, אז היכולת של השטר להקנות הוא לא תלוי בכוונת הבן אדם. כמו שלפי רבי מאיר אמר הראש, לא תלוי בכוונת הבן אדם אפילו בגט. אז במקרה כזה, השטר, אם אני נתתי לו בלי להתנות, אז השטר מקנה לו לגמרי. כי לה איך שטר קניין מקנה, לא מצד הכוונה הגלומה בה, במחירות דין נשמה, אלא זה בגלל שהוא כתוב ככה. אז כתוב בשטר שזה שלך, ואני נתתי לו, אז זה שלו. וכוונות לא משנות את הדין. עוד נפקא מינה אמר הראל, אם הסופר אמר שהוא כותב על זה, כן, בטח, אני, כלומר, זה נפקא מינה בין רב ספרא לבין רבא. אני אמרתי נפקא מינה לפי רבא, לפי רב ספרא, רב ספרא יודע לרבא שרבא צודק בעיקרון, אז רק בגלל שמניחים שהוא לא התכוון, אם הוא התכוון, אז אין לחינמי. אין לחינמי זכה. אוקיי, אז זאת נקודה ראשונה. למדנו שהגט הוא בעל יכולת שהוטען בו על ידי הכוונה, ולכן יכולת חלקית תגביל אותו. ואין מה לעשות. צריכים להטיל אותו מחדש. איך מטילים אותו? צריכים לכתוב אותו מחדש. זה נעשה על ידי כתיבה לשמה. אז אין דרך להטיל אותו מחדש. צריכים לכתוב גט אחר. זה דבר ראשון. דבר שני. אז רק מראה קצת מפלפל, ואז לרבה לתמי, יאמר לו רבה להנו דכתבי, דכתבי גיטי, שטוקו שטוקו לבעל עד הכתיפו לו לתורף. תודה רבה. כל התנאים פוסלים בגט. משפט מדהים, אם נבין אותו כפשוטו. כל התנאים פוסלים בגט, דברי רבי. חכמים אומרים, כל שפוסל על פה, פוסל בכתב, כל שאינו פוסל על פה, אינו פוסל בכתב. יש מחלוקת ראשונים, מה הכוונה? רשי כותב, כל פוסלים בגט, אם כתבו בתוכו, אפילו נתקיים התנאי. אז מה שכותב, כתוב כל התנאים. כל התנאים זה אין מחלוקת. כל התנאים זה כל התנאים. תנאי, הרי את מגורשת לי, על מנת שתית לי 200 זוז. כל התנאים פוסלים בגט. איך זה יכול להיות? יש פרק שלם, פרק שביעי. זה פרק של דיני תנאים בגט. אז התשובה היא, זה הם כותבים, רש"י מסביר, אם כתבו בתוכו, ואפילו נתקיים התנאי. כלומר, הוא אמר, הרי זה גיטך. הוא כתב, הרי זה גיטך. הרי את מותר לכל אדם, בתנאי שתתני 200 זוז. והיא נתנה את 200 זוז. הוא נתן את הגט, והיא נתנה את 200 זוז. רש"י אומר, הגמרא אומרת, הגט פסול. למה? רש"י לא מסביר. הגמרא ממשיכה ושואל, החכמים אומרים, כל שפוסל על פה פוסל בכתב, כל שאינו פוסל על פה אינו פוסל בכתב. ואז אומר רבי זיירא, מחלוקת לפני התורף, ורב חלק ואמר אפילו, מחלוקת לאחר התורף, כי לפני התורף רבי ורבנן מסכימים, והשאלה בראשונים זה אם רב כאן הוא בשיטתו, זה נהיה מאוד מסובך עכשיו. אם זה נכתב בחלק החשוב של הגט, זה פסול. תוספות מניח, תוספות הולך לחלוק הרשי, אבל הוא מניח שהפסול חייב להיות הרבנן. אין שום סיבה, פשוט תוספות לא הבין איך יכול להיות סיבה שבגלל שכתבתי תנאי, תנאי נורמלי, לא תנאי של חוסר קריטות, תנאי שהוא בסדר גמור, בעל פה הוא לא פוסל בכלל. לא יכול, אז מה הבעיה לכתוב אותו בתוך הגט? הוספות הניח שהפסול הוא דרבנן, כי יש פסולים דרבנן בהמשך. זה קצת נגד לשון הגמרא, כי ברובה, בפהי עמוד א', רובה אמר מחלוקת לאחר התורף. דרבי סבר גזרינן עטו לפני התורף. ברבנן סברי לא גזרין אותו לפני התורף. אבל לפני התורף דברי הכל פסול, מזה משהו שלפני התורף זה פסול דיורייתא. כי יש מחלוקת אם גוזרים לאחר התורף עטו לפני התורף. בדרך כלל, לשון, מטבע כזה, פירושו, אם גזרינן פה, עטו דבר שהוא איסור דאורייתא, אחרת, טכנית, לא גזרים גזירה לגזירה. כן? אבל כמעט תמיד, אם אני אומר, גזרינן זה, עטו זה, זה פסול באמת, וזה פסול רק מגזירה. ובכל זאת, תוספות אמר, למרות הלשון, שלא יכול להיות. השאלה בגמרא, לפי רב, זה אם גזרינן גזירה לגזירה. או שהם גזרים גזירה אחת לשניהם. גזירה לגזירה זה אף פעם לא בעיה. בסופו של דבר, יש דרך לעקוף את השאלה הזאת. ולכן, כיוון שתוספות שהבין שזה פסול דרבנן, לכן הוא שאל, אבל פסולים דרבנן צריכים היגיון. למה לגזור שאדם לא יכול לכתוב, אמנת שתיתי 200 זוז, זה ירד על גבנן, מה הטעם של הגזרה? שמה יכתוב, חוץ מפלוני. מה? תוספות אומר, ליבי אומר לי שאין קשר. אי אפשר להגיד שיש קושיה כאן, תוספות לא מאמין שיש סיבה לגזרה כזאת. אם הייתה סיבה לגזרה כזאת, אז גם בעל פה היו צריכים לעשות את זה. כי מישהו אומר על פה חוץ מפלוני, הגט לא חל, אז גם אם הוא יגיד על פה, אמרת שאתם מתאים זוז, אז גם זה צריכים לגזור. אז תוספות הניח שרשי פוסל מדרבנן, והשאר, אני לא מסכים לגזרה הזאת. ברשי לא כתוב. הרבן לא כל כך ברשי, אומר את זה בשיטת עצמו, או בשיטת, יש לו ירושלמי, אני לא רשמנו את הרבן הזה במערי המקומות, כי הרבן עצמו הוא נורא מסובך, יש שם ירושלמי וויכוח עם הבעל המור, לגבי כל מיני דברים צדדיים. הנקודה החשובה, אני מוציא אותו רק זה. הרמב"ן אמר, יש סברה שזה פסול דאורייתא. הוא טוען שזה נמצא בירושלמי. אבל המור הבין אחרת. למה זה פסול דאורייתא? הוא אומר, כי לא, זה לא קרות גיטה, למרות שנתקיים התנאי. אם אני כותב שטר, גט, הרי זה גיטך אמנת שתתני 200 זוז. עכשיו, מה אמור להיות הדין? אם היא נותנת, מגורשת. לא נותנת, לא מגורשת. אומר הרמב"ן, היא לא מגורשת בכל מקרה. כי לאו קרות גיטה. בעצם הוא אומר, המילה קרות גיטה, זה פיתוי שמזכיר מה? אין כאן קריטות. מה הסברה שגט שנכתב על תנאי, אין בו קריטות? לא מה שרק אמרנו בתוספות. הסברה של הרמב"ן, לא שהסברה היא פשוטה, אבל ההסבר ברמב"ן הוא פשוט. הסברה עדיין דורש הרבה הרבה שכנוע פנימי. יש לי גט. אמרנו, מה למדתי מהתוספות? כשכותבים את הגט, צריכים להטעין אותו. אם אני כותב גט על תנאי, כתבתי תנאי, אז לא כתוב בגט שהיא קורטת. כתוב בגט שהיא קורטת אולי. טוב, אני למדתי, מה זה אולי? על תנאי, על תנאי זה לא אולי, על תנאי זה שני דברים. כתוב שאני קורדת ב-100%, אם ככה, ואם לא, אז לא. ושני מצבים יכולים לחיות, זה החידוש התנאי. אומר הרמב"ן, זה נכון בכל תורה כולה. אתה יכול לעשות פעולה, והוא נכון אם ככה, והוא לא נכון אם לא ככה. אבל כאן שיש גזירת הכתוב שצריכים קריטות, אז זה פגיעה במציאות של הקריטות. קריטות צריכה להיות חדה. ויש לי סכין שאולי יחתוך, אולי לא יחתוך, אז הוא לא נקרא סכין. גט, שאולי אין לו את הכוח הפנימי, כי זה כתוב, אין לו את הכוח לכרות, אז זה אומר, אין לו את הכוח לכרות בוודאות, אז לא קרות גיטה. אם תכתוב אותו בסדר ותגיד את התנאי, אז זה סיפור אחר. הגט הוא מלא כוח, ואתה נתת התנאי, זה אומר שיועיל אם ככה, לא יועיל אם לא ככה, אבל הגט יש פה כוח. אבל אם כתבת את הגט בלי הכוח החד וחלק הזה, זה נקרא לא קרות גיטה. זה סברה מדהימה. האמת שגם הרמב"ן מסתייג מהסברה הזאת. הוא אומר, זה סברת הרמב"ן, אבל בבלי לא סובר ככה. וזה, אני אומר, זה יכול להיות סברת רש"י, כי ברש"י לא כתוב כלום, ופשוט הגמרא משמע שזה כן פסול דאורייתא. לפי זה, אם הוא יגיד, לא בסוף, יש שני אלפים כאן, אם הוא יגיד בשעת הכתיבה, הוא יגיד לסופר, תכתוב לי גט שאני מתכוון לתת אותו התנאי. הסופר לא כתב את התנאי, אבל הוא כתב את המידת התנאי, אז זה יהיה דומה למקרה הקודם. זה גם על פה, זה גם יפסול. מדאורייתא לפי רוב, אם הסופר באמת עושה את זה. כי הסופר, כשהוא יטעין את השטר בכוח קריטות, מה הייתה כוונתו? שזה יכרות אולי, לכרות אולי, לא נקרא קריטות לפי ה... לפי הספרה הזאת. Okay, אז זו ספרה אחת. אני אומר, זה ספרת הרמב"ן, או ספרה שקום לו השם הרמב"ן, זה ספרה מעניינת ברמב"ן, למרות שהרמב"ן אומר, זה לא הספרה נכונה. אבל זו ספרה אחת, אולי ספרת רש"י. ספרת התוספות, דין דרבנן, דין דרבנן, אי אפשר להתפקח, התוספות מתפקח, אבל אי אפשר להתפקח לוגית, החליטו לפסול אותו, למרות שאין סיבה לפסול אותו, כי אולי אם נכשיר אותו, אנשים גם יכשירו חוץ מפלוני, וחוץ מפלוני פסול. שיטת התוספות עצמו, זו שיטה אחרת לחלוטין. הוא כתב תנאי בתוך הגט. וזה בסדר. אם נקיים את התנאי, תהיה מגורשת. אם לא נקיים את התנאי, זה לא תהיה מגורשת. לא בגלל שזה פסול, אלא בגלל שזה התנאי. אחר כך הוא מחליט שהוא לא רוצה לגרש התנאי. לא צריך את הכסף שלה. אז אבל מה יעשה? כתבו את זה בתוך הגט. הוא לא יכול לתת לה את הגט הזה בלי לגט התנאי, כי הגט אומר את התנאי. אז הוא מוחק. לוקח מחק ומוחק את התנאי. מחיקה, מחיקה. בכל צריך לא אין. אומרת עושות, זאת כמנת הגמרא. כל התנאים פוסלים בגט, כמובן, איזו מילה חסרה פה. כל התנאים שנכתבו בגט, פוסלים בגט, אם אחר כך לא יוקיים התנאי, למרות שנמחק. זה בנוי על לשון המשנה, שהמשנה אמרה, הכותרת של הגמרא הזאת היא, כתבו בתוכו, פסול אף על פי שנמחק. על זה נאמר, כל התנאים פוסלים בגט אף על פי שנמחק, כלומר מה בעצם הרעיון הוא, מחיקה לא מועילה. אם כתבת תנאי שבאמת פוסל כמו חוץ, אז זה יהיה פסול אפילו מחקת. אם כתבת תנאי שלא פוסל, אבל הוא מתנה, הוא תולה, אז גם אם תמחק, זה עדיין יהיה תלוי. ואז אם לא תקיים את התנאי, אז הגט לא יחול, למרות שלפני כן מחקת את התנאי ונתת בלי תנאי. זה לפי התוספות, זה הדין. והדין הזה הוא דאורייתא. מחיקה לא... הדין הזה הוא דאורייתא. לא, סליחה, הדין הזה לא דאורייתא. הדין הזה הוא גם דרבנן. גזרינן מחיקה, אתו מחיקת... גזרינן מחיקת תנאי רגיל, אתו מחיקת תנאי חוץ. טוב, הדין של התוספות הוא, עוד פעם, זה דרבנן, זה לא נורא מעניין. כן? כי זה גזרה. כבר הסברנו, למה מחיקת תנאי חוץ לא מועיל? כי תנאי חוץ זה באמת כוח הקריטות. אם היה כתוב תנאי חוץ בגט, אז לגט יש רק 50% כוח. תמחוק, מחיקה לא מוסיף כוח. אז הוא נשאר עם 50% כוח. ואז כתיבת תנאי אחר, אמנת שתיתן לי 200 זוז, אין חיסרון כוח, לא כמו רבן. זה גט עם המון כוח, אבל זה ישתמש בכוחו בתנאי שכך וכך. אתה יכול למחוק את התנאי. ועכשיו הגט ישתמש בכוחו בכל מקרה. גזרינן, זו, אתו, אתו, זו. זאת הסוגיה השנייה פה. אני אומר, זאת הסוגיה. הסוגיה הרבה יותר מסובך מזה. השאלה באיזה דינים מדרבנן פוסלים ומתי ואיפה ואיך פוסקים, ויש כאן רשפה שהוא ארוך מאוד, אבל זה, אם מישהו רוצה להיות מסדר גיטין, אז צריך ללמוד את הרשפה ואת הפוסקים לגבי הדבר הזה. בשבילנו להבין, מטרה שלנו בפרק הזה זה להבין מה זה גירושין ומה זה גט, אז הדינים הדרבנן האלו הם, זה מחלף כמו שכתוב בגמרא. מתחלפים בין, אנשים מתבלבלים בין שני מקרים, זה פחות מעניין, אנחנו רוצים להבין את הבסיס. מה שלמדנו זה ששני דינים. גט שנכתב בדעת שזה רק יתיר 50%, זה כוחו. אני טענתי והראש אישר שזה קשור לדין לשמה. אז גט שטר שלא צריך לשמה, הדין הזה לא יהיה נכון. למדנו דבר שני, שיטת הרמב"ן, זה אותו דבר. גט שלא שמת שם מספיק קריטות, אז הוא לא יכול לכרות. חידוש של הרמב"ן, שגט שנכתב עם תנאי, כל תנאי, ספק הפעלתו, זה כמו החלשת הפעלתו. כמובן אפשר לחלוק, אפילו הרמב"ן חולק. זה לא בעיה לחלוק, ובמחלוק התנאים כאן, אז חכמים חולקים הרבי, כן? חכמים אומרים, כל שמועיל בעל פה, כן מועיל בכתב. אבל זה שיטת רבי, לפי הירושלמי, לפי הרמב"ן. אבל, ולמה? כי זה סברה באמת קצת טעות קטגורית. אנחנו אומרים שספק חל, ספק חל, שווה ל-50% חל. 50% זה חיסרון בקריטות. אז זה אומר, האפשרות שאולי לא יכול, זה אומר שגם עכשיו, אפילו שקיים אתי בכלל, הוא רק חל קצת. זה סוג של קצת. וקצת כמובן לא מועיל לפי רבנן, כל שיעור לא מועיל. אוקיי, הלך למעשה זה כבר, פוסקים כמו חכמים, ממילא. וחוץ מזה, זה לא, אולי לא אפשר בגמרא שלנו, בגלל הסיבות שלא נכנסנו לו, אז הרמב"ן יעבור, כן, הוא ישרוד, הוא יתגבר על הדין הזה. אבל הסברה כאן הייתה סברה מעניינת, בעיקרון, לפי התוספות, הוא בעיקרון, נכון, אם לא מכניסים מספיק כוח לשטר, לגט, אז הגט לא יוכל לכרות יותר ממה ששמו, ולפי חכמים, לא יכרות בכלל. כי אם גט שלא עושה הכל, אין לו כוח לעשות הכל, אז אין לו כוח בכלל, לפי חכמים, לפי בלזר, הוא יכול לעשות מה ששמת בו, אבל לא יותר. בין אם תמחוק, בין אם תיתן בלי אמירה, שום דבר לא יעזור, הגט מוגבל על ידי אמירתו, לפי התוספות זה דברי הכל, אפילו רב ספר סופר ככה, לא בפועל אבל בעיקרון. בפועל כי הסופר לא חשב ככה. אבל אם הסופר יגיד שהוא כן חשב ככה, הוא יגיד גם הסופר יחזור בכל רם. אני כותב גט זה על מנת שהוא יגרש חוץ מפלוני, ואז הוא כתב אותו סתם, הגט לא יעבוד לפי חכמים, ויעבוד במקצת לפי רב אלעזר. זה מה שרציתי להראות מתוך הסוגיה הזאת, הגענו עד המשנה. שבוע הבא אנחנו לומדים רק את המשנה הבאה, שלושת רבעי עמוד אחד עד המשנה שאחריו. זה סוגיה מעניינת, סיום הנושא שלנו, סיום הנושא של חוץ, כל מיני חוצים מוזרים, חוץ מאדם שהיא כבר אסורה לו, חוץ מאבא שלה, זה חוץ שאין לו משמעות, כן? ואחר כך, זה המשנה, ואחר כך בגמרא, כפי שאתם קוראים בגמרות, רשימה של איבאיות. חוץ מזה, חוץ מזה, חוץ מזה, חוץ מזה, כל מיני דברים שונים, רובם נגמרים בטייקו. והתפקיד שלנו, אין הרבה ראשונים שם, התפקיד שלנו זה להסביר את הגמרא שורה שורה, מה ההבדל בין ספק ראשון, ספק שני, ספק שלישי, מה הגמרא בונה כאן, רשימה של, אם זה, אם תמצא, לא כתוב תמיד אם תמצא לומר. אם תמצא לומר ככה, אז מה השלב הבא, מה השלב הבא, מה השלב הבא. מה כאן המחשבה הפנימית של הגמרא? אין הרבה בראשונים, צריכים לקרוא אותם טוב מאוד, צריכים לקרוא את רשי שורה שורה. תוספות חולק על פרט אחד ברשי, מראה מקומות יישארכו בעזרת השם בהקדם.